אנחנו בבבא בתרא דף ט"ז, ראש עמוד. בסדר? הגמרא עוסקת באיוב. בואו נסכם את הסיפור של איוב, ואז ניכנס לגמרא. איוב, תנו לי שנייה, סליחה. טוב, אז אנחנו אמרנו בבבא בתרא ט"ז עמוד א', הדף שלנו באמת יעסוק וכל הסיפור של איוב, והסיפור של איוב, בקיצור, זה היה אדם שמתואר לנו כאיש תם וישר, ירא אלוקים, מסר מרע, אז כל המעלות יש לו בעבודת השם, והשטן בא לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, השמת לבך לעבדי איוב, שאין כמו בכל הארץ, השטן אומר, כלום ירא אלוקים, מה? הלא אתה סחת בעדו, אתה עזרת לו כל כך הרבה, מעל לדרך הטבע. ודאי יש לו ילדים, בנים, בנות, עושר, ודאי שהוא ירא אלוקים. תיקח את כל זה ממנו, נראה מה יהיה. הקדוש ברוך הוא לוקח ממנו את העושר, את הילדים, הכל נחב, ואיוב ממשיך ירא אלוקים. בא יום כיפור, הקדוש ברוך הוא אומר לשטן, מה אתה, ותסיתני בו לבלעו חינם. בעצם מרווחנו. תראה, לקחנו ממנו את הכל, ועדיין ירא אלוקים. השטן עונה לקדוש ברוך הוא אור בעד אור. כשבן אדם הולך לקבל סתירה, הוא שם את היד לפני הפנים להגן על עצמו, וכל אשר איש ייתן בעד נפשו. הכל היה חיצוני, עוד לא נגעת בו. תיגע בו ותראה שהוא יברך אלוקים. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו אישור להזיק לאיוב. מה שכמה עזק שהוא רוצה, רק שאיוב לא ימות. ואז איוב נותן לו את כל העזק שרק יכול לבוא לאדם, הצער הכי גדול שרק שייך, ואנחנו נראה גם תתעמק בזה. ואז יש דיון, מה קורה? מה קורה עם איוב? כתוב, בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו. אבל מה אם בלב? ומה בסוף היה? אז זה מחלוקת בגמרא, את הסוגיות האלה נראה היום. מה היה עם איוב? בסוף כל החברים מנסים לומר לו, שמע, אם הקדוש ברוך הוא עשה את זה, הוא יודע מה הוא עושה, כנראה שמגיע לך, כנראה שאתה צריך לעשות תשובה. ואיוב עומד בשלו ואומר, לא, אני צדיק, לא מגיע לי, לא עשיתי שום דבר. חז"ל אומרים שמהחברים של איוב לומדים איך לא לנחם בן אדם. חז"ל אומרים, הם עברו על הונאת דברים, בסוגיה שם עם רבי אליעזר, תנור שלחנאי, הגמרא מביאה בכל סוגיה של הונאת דברים, הגמרא מביאה דוגמה מה זה הונאת דברים, חברים של איוב. איך שהם באים לבן אדם שסובל ואומרים לו, כנראה שמגיע לך. מנסים בצורות זו או אחרת להסביר לו למה מגיע לו, אבל זה לא צורה לנחם. בסוף הקדוש ברוך הוא נגלה על איוב ונותן לו תשובה ומברך אותו שיהיה לו פי שניים הטוב שהיה לו קודם. הסוגיה שלנו, דף ט"ז, התמקדת באיוב מההתחלה עד הסוף. הדף הקודם, הגמרא דנה מתי בדיוק הוא היה, אם הוא היה יהודי, אם הוא היה בכלל בימי אברהם אבינו, מי חיבר ספר איוב, האם זה אי פעם קרא ספר איוב, כל זה בדף הקודם. בדף שלנו הגמרא עכשיו נכנסת לפסוקים ודנה מעלה. הדף שלנו הוא מהדפים שאני כבר למעלה מ-10 שנים לא מבין. אז אני אומר אותו יחד איתכם, ננסה להבין כמיטב יכולתנו, אבל אני אומר לכם מראש, שאני לא לגמרי מבין את מה שהגמרא אומרת. השקעתי איזה שעה וחצי היום בהכנות לדף הזה, ואני עדיין, יש לי הרבה דברים שאני לא מבין. אנחנו נעזר ברש"י ברבינו גרשום, שלא תמיד לומדים את פשט הזהה. יש פה מרשה מאוד מעניין לאורך כל הדרך, אבל שורה תחתונה, אני נשאר עם הרבה שאלות. צריך לדעת שיש לנו משנה בפרקי אבות שאומרת, אין לנו מייסורי הצדיקים ואף לא משבת הרשעים. אין לנו משבת הרשעים ואף לא מייסורי הצדיקים, ויש בזה מחלוקת ראשונים מעכשיו. יש שיטה אחת שאומרת, אין לנו תשובה מספקת בשורה התחתונה מייסורי הצדיקים ואף לא משבת הרשעים, משבת הרשעים ואף לא מייסורי הצדיקים. המציאות הזו שצדיק ורע לו רשע וטוב לו אחרי כל התשובות, באיזשהו מקום הלב לא מתיישב, וזה חלק מהאתגר של האמונה. שהאדם בשורה התחתונה אין לו תשובה שסוגרת את כל המעגלים ויופי, טוב לי, אני שמח ואחרי זה אני יכול לישון טוב, כאילו כן היה תשובה שעד כדי כך סוגרת את כל המעגלים, זה כבר תוספת שלי, אז לא היה כל כך קשה להאמין. היסוד של ההוויה של האדם בעולם הזה זה שבאיזשהו מקום הוא יכול לחיות בעולם ולהאמין שאין בורא ואין שולט ואין השגחה, וזה חלק מהאתגר של לחיות חיים של יהודי מאמין. טוב, אז אנחנו נתחיל בסוף ט"ו עמוד ב', אחרי ההקדמה הזו. ויהי היום, שתי שורות מלמעלה, הנביא מספר בספר איוב, מסופר, ויהי היום, ובניו ובנותיו אוכלים משותים יין בבית אחיהם הבכור. ומלאך בא לאיוב ויאמר, הבוקר היו הבקר היו חורשות, תודה רבה. מהי הבקר היו חורשות והאתונות רות על ידיהם? מה פשט? אם אלה חורשות, אז מה יש לראות? עונה הגמרא, אמר רבי יוחנן, למד שאתימו הקדוש ברוך הוא לאיוב מעין עולם הבא. שבמסופר שבעתיד, לעתיד לבוא, יהיה מצב שאיך שבן אדם זורע, הדברים כבר יגדלו ויהיה מאכל לאכול. אז איוב, הבקר חורשות, תוך כדי שהן חורשות וזורות, האתונות רואות על ידיהם, יש פה מה לאכול. עוד זה מדבר וזה בא ויאמר, אש אלוקים נפלה מן השמיים בטבעה ובצון ובנערים ותאכליהם וימלטה רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר וזה בא ויאמר, כסדים שמו שלושה ראשים ויפשטו על הגמלים ויקחום ואת הנערים יקחו לפי חרב וימלטה רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר וזה בא ויאמר, פניך ובנותיך אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור. כן? ואז והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע בארבע פינות הבית ויפול על הנערים וימותו וימלטה רק אני לבדי להגיד לך. ויקום איוב ויקרא את מילו ויגוז את ראשו. יש לנו פה שבע שורות של פסוקים, ציטוטים. כן? ויקום איוב ויקרא את מילו ויגוז את ראשו. כן? אז ויפול ארצה וישתחו. ויאמר, ארום יצאתי מבטן אמי וארום אשוב שמה, השם נתן לה' לקח, יהי שם השם מבורך. אז איוב מקבל את הדברים ומברך את הקדוש ברוך הוא. בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלוקים. ויהי היום ויבוא בני אלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב על השם. ויאמר השם לשטן, אם זה תבוא, ויען השטן את השם ויאמר, משוט בארץ ומהתהלך בה. הגמרא בעצם מדייקת מהמילים שלא כתובים פה, מהתהלך בה. מי זה מהתהלך? למי נאמר קום מתהלך בארץ? אברהם אבינו. אמר לפניו, ריבונו שלם, שעתי בכל העולם, לא מצאתי כעבדך אברהם, שאמר לו, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ובשעה שביקש לקבור שרה, לא מצא מקום לקוברה, ולא יראה אותך ומידותיך. אז השטן שבא, והיא היום, זה יום כיפור, השטן בא, והקדוש ברוך הוא שואל אותו, מת. כך כתוב בתרגום, שבהי היום השני זה יום כיפור, הראשון זה ראש השנה, השני זה יום כיפור. בוא נראה, שם זה היה מחלוקת, עכשיו הגמרא עושה מהלך שלם. שם היה מחלוקת, פה הגמרא עושה מהלך, מה היה המגמה של השטן. אז הוא מדגיש את הניסיון הזה. פה הגמרא מדגישה את המתהלך בארץ, שזה לעומת אברהם שהקדוש ברוך הוא אמר לו, התהלך בארץ כי לך אתננה, וכשהוא בא לקבור צרה לא היה לו איפה לקבור. זה הדגש פה על הניסיון הזה. הגמרא קודם אמרה, לעומת אברהם, אבל כן. עכשיו הגמרא מדגישה איזה ניסיון. אברהם, הגמרא מדגישה. השטן משיב, אני באתי מהתהלך בארץ. מה זה מהתהלך? זה אברהם אבינו שאמרת לו, התהלך בארץ, לך אתננה, וכשהוא בא לקרוא את אשתו בשעה הקשה שלו, אין לו איפה כל ההבטחות שנתת לו, והוא לא יראה רחם מזדותיך. ביום רשם לשטן, שמת ליבך אל עבדי איוב. כי אין כמוהו בארץ, שים לב, איוב, מה אתה מדבר לי על אברהם? אין כמו איוב, איש תם ישר ירא אלוקים, סמרה, ועודנו מחזיק בתומתו, וציתני בו לבעלו חינם. אמר רבי יוחנן, כן? אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו, כאדם שמסיתין אותו וניסת. מה זה ותסיתני? הקדוש ברוך הוא אומר, כאילו אתה יכול להזיז אותי. בעצם בפשט, מה זה הסתה? להזיז, נכון? נסית? כן. אז הקדוש ברוך הוא כאילו אומר, אתה הצלחת להזיז אותי.
האמת שלא, זה לא נכון. נסית זה עם תף, זה לא נסית עם תף, זה לא מזיז.
אתה בטוח?
אמנם במשמעות, כאילו זה כביכול מזיז, אבל כאילו
זה לא לשונית ככה. אולי מזה התכוונתי. זה בטף.
מסית ומזיח זה בטף. מסית, מזיז, זה בטף. אתה יכול להגיד שזה מזיז. בסדר.
טוב, נאמר, לעורר לכיוון. לא, יש פה... טוב, בואו נחכה, נראה את הברייתא ואז נדבר. בסדר? זה מנית הטענה, כתוב בברייתא, יורד ומתה. השטן, הגמרא אומרת לנו, הוא השטן, הוא היצרה, הוא מלאך המוות. אז הוא יורד למטה לארץ, לעולם הזה, הוא מתה, גורם לאנשים ניתו, ועולה, הוא מרגיז, ונוטל רשות, ונוטל נשמה. אז השטן בעצם הוא בא, הוא בא לעשות את האדם, ואז הוא עולה למעלה ואומר, תראו אותו, בואו נעניש אותו, הקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום, הוא מצליח להרגיז, ויש פה גרסאות, האם הוא מרגיז או לא, יש גרסאות, האם נוטל רשות ונוטל נשמה, אנחנו נראה עוד רגע ש... יש מחלוקת פה, האם יש לשטן רשות או לא. אז הגמרא מבינה שוותסיתני בו שווה לעולה למעלה ומרגיז. זה שהוא מצליח להרגיז את הקדוש ברוך הוא נגד איוב, יעני. אז אוקיי, אז זה אחד מהשאלות שיש לי. יעני, אוקיי, אז מה כן? כאילו, דיברה תורה כלשון בני אדם, אנחנו אמורים להבין את זה. התורה דיברה בלשון שאנחנו מבינים. אז אנחנו מבינים שיש מלאך, שהתפקיד שלו זה לבוא ולפתות אותנו לחתור, ואחרי שאנחנו חוטאים הוא עולה למעלה לשמיים, והוא זה שמעיד נגדנו ומנסה לעורר את הדין בשמיים נגדנו. והוא גם זה שבסוף לוקח את הנשמה, נכון. יש על זה, לא צריך למצוא את זה, ביום שישי, חמישי חיפשתי, יש על זה דרשת רבי שועה אבן שועיד בפרשיות האחרונות, הוא תמיד של הרשב"א. יש לו מהלך גדול על איך זה עובד, שהוא מלאך המוות, הוא... אבל לא הצלחתי למצוא את זה, רציתי להביא. טוב, אומרת הגמרא, השטן עונה לקדוש ברוך הוא, ויען השטן את השם ויאמר, אור בעד אור וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, אולם שלח נא ידך וגע על עצמו ואל בשרו, אם לא על פניך יברכך. ויאמר השם לשטן, הנו בידך, בידיך, אך את נפשו שמור, צורך להרוג אותו. ויצא השטן מת פני השם, ויח את איוב, הפסוק אומר שם, ויח את איוב בשכין רע, מכף רגלו ועד קודקודו. מה זה שכין רע? שכין שלא יכול להתרפות בדרך הטבע, זה שכין שכואב מאוד. אמר רבי יצחק, קשה צערו של שטן יותר משל איוב. משל לעבד שאמר לו רבו, שבור חבית ושמור את יינה. אז פה, מה זה שבור חבית ושמור תינה? פשט אחד זה כפשוטו, תזרוק את החבית במדרגות, שהיא תתנפץ ותשמור תינה. יש פשט אחר. לפי הפשט הראשון, אז זאת אומרת שבאו על איוב ייסורים שאדם נורמלי לא יכול לחיות בהם. והשטן היה צריך פה לעשות משהו על-טבעי לשמר את חייו של איוב בתוכו. זה הפשט הראשון, שבור את החבית. ושמור תינה בתוכה. תשבור, ואז תעשה משהו על טבעי, תשמור את החיים בתוכו. יש פשט אחר שאומר לא, הכוונה היא תנסר. אם אתה מנסר בחבית, תנסר עד איפה שאתה יכול להגיע בלי לגרום ליין לצאת. עד שיש שכבה הכי דקה שקיימת. עכשיו אתה מנסר, העובי. שבור, הכוונה היא לא תשבור לרסיסים, אלא תנסר, תעשה שברים עד כדי שלא יצא היין. אוקיי, עכשיו לך תנסה לעשות את זה. אז זה השטן, שהוא הביא את איוב לגבול של המוות, והיה צריך כל הזמן להביא אותו ממש לגבול, אבל לא למצב על-טבעי שבעצם היה צריך למות ולשמר את חייו. זה הבדל בין שני הפשטים פה, מה זה שבור את החבית ושמור את עינה בטוחה. אמר ריש לקיש, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. הוא שטן דכתיב היצא השטן מת פני השם, הוא יצר הרע. כתיבתם רק רע כל היום, וכל יצר מחשבות ליבו הקדוש ברוך הוא אומר רק רע כל היום, וכתיבך רק אליו אל תשלח ידו, רק את נפשו שמו. אז אנחנו לומדים רק, גזרת שווה, אז מי זה יצר הרע? זה אותו אחד שעליו נאמר רק אליו אל תשלח ידו. נו, זה עליהם מסורת כנראה לדרוש ככה, והוא מלאך המוות תכתיב אך או רק את נפשו שמו. אלמה בדידי קיימה, ופה זה הדיון, האם נגורס את זה? כי בציטוט הקודם אמרנו שהוא היה צריך לעלות לשמיים ולשאול, לבקש לקחת את הנפש, כן. ופה זה משמע שהוא עצמו, יש לו אפשרות, הוא בוחר מתי להמית את האדם. אז זה, בפשטות זה מחלוקת, יש פה דיונים, האם גורסים את זה?
רגע, אם אתה אומר אך את נפשו שמור, זאת אומרת, באמת אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל אני מבקש ממך כאילו שתעשה כך וכך, זה...
פה אני מתנה איתך. פה אל תיתן לו למות. אני מאשר לך להזמין.
כך לזה, כל השנה אתה עושה מה שאתה רוצה. לא, כל השנה, אבל תמיד אתה עושה מה שאתה רוצה. אבל עכשיו אני אומר לך אך את נפשו שמור.
כן. עכשיו, יש פה גם מקום להבין מה זה ותסיתני בו לבלעו חינם. מה פירוש המילה חינם? אספי רצומת ליבי, שבעצם זה, זה מפתח גדול מאוד להבין ספר איוב, המילה חינם פה. כי לפי הגמרא פה, משמע שהשטן לא יכול לגעת באדם עד שהוא לא מחטיאו. קודם הוא גורם לו לחטוא, אחרי שהוא גם לא לחטוא, אז הוא יכול להזיק לו. בספר איוב זה הפוך. תצייר אותו, תצייר אותו, תצייר אותו, אז הוא יחטא, ואז נמית אותו. אבל איך צייר אותו אותו? ותסיתני בו לבלעו חינם. לא מגיע לו בכלל. וזה בעצם המפתח פה, למה איוב בצער אם לא מגיע לו? אז השאלה היא פה, מה פירוש המילה חינם? חינם הכוונה היא, כל הצער איוב עמד בתומתו וזה היה ללא רווח, שזה קשה מאוד, או בעצם כל הצער זה לא הגיע לו. היה רווח, איוב גדל, איוב נהיה אדם יותר גדול, כמו כל מצב שאדם בקושי אמוני ומתגבר ועדיין אדם טוב אחר כך. הוא אדם אחר, אבל לא הגיע לו. וזה יוצא מן הכלל, בשביל זה היה צריך אישור בשמיים. אמר רבי לוי, שטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו. אנחנו מכירים שפנינה הייתה אחת מהנשים של אלקנה, לאלקנה היו שתי נשים, חנה ופנינה. לפנינה היו שבעה בנים, לחנה לא היו ילדים. אז פנינה כל הזמן ציירה את חנה, וחז"ל אומרים שהיא התכוונה לשם שמיים.
לא באמת הילדים שלה.
או, שאלה טובה, בוא, רק שנייה. אמר רב לוי, שטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו. שטן, כיוון דחי זה לקדוש ברוך הוא, תנת ידעת בת איוב, השטן ראה שהקדוש ברוך הוא נוטה אחרי איוב, אמר חס ושלום, מין שלי לרחמנות עד אברהם, אולי הקדוש ברוך הוא יעזוב את אהבת אברהם, אז בגלל זה הוא עורר את כל הדין נגד איוב, פנינה דכתי, וכי עשתה צרתה גם כעס, בעבור הרעימה. היא רצתה שהיא תתרעם על זה שהיא עקרה והיא תתפלל. אז בעבור הרעימה מלמד אותנו שזה היה עם מגמה טובה. אז יש פה כמה נקודות. אסף מיד מאיר, אז למה הילדים של פנינה מתו כל פעם שלחנה נודע ילד?
התלהבה יותר מדי.
אז אומרים שגם עם כוונות טובות יש דברים שאי אפשר לעשות, גם עם כוונות טובות. פנינה טעתה. לצייר אישה שאין לה ילדים, איך שפנינה עשתה, עם כל הכוונות הטובות, בשורה התחתונה היא ציירה מישהו. זה ככה כותבים המפרשים, כמובן היא שם, אני לא חושב שזה פה, שם בשמואל. יש פה שני פשטים. שם על המקום, המפרשים מדברים על זה. ויש פה גם כן, יש פה שתי נקודות מעניינות. קודם כל, בעלי המוסר אוהבים לדייק פה בגמרא, ששימו לב עם מי הבת זוג של פנינה. פנינה ושטן לשם שמיים התכוונו. אתה יודע שאם הגמרא צריכה לומר עליך יחד עם השטן שאתה לשם שמיים, יש פה בעיה.
אתה צדיק.
או, אז זה... השטן באמת נכון, כך כותב ערוך השולחן. השטן כל הזמן חי במגמה שאדם יעמוד במבחן. התפקיד שלו זה לתת לנו מבחנים. אבל הוא בעצם במגמה שנעמוד במבחן. אבל למה השטן נשחט בסוף? עם כל הצדקות שלו, למה הוא מפחד שאנחנו תוקעים בשופר? טוב, אז זה דבר אחד, ויש פה עוד דבר שבלבטים אומרים, ואני חושב שיש בזה אמת עמוקה. איך אנחנו יודעים שפנינה התכוונה לשם שמיים? אז אומרים שכזו, הגמרא הביאה לימוד בעצם, זה למה שזה לא בדיוק כאפשר, אבל זה וורט שכן חשוב, כזו אכזריות, רק אפשר לעשות כזה לשם שמיים. אז צריך לזכור. כי בגמרא בעצם יש פשט אחר, הגמרא דורשת זה מהמילה, הרעימה. אבל הרעיון הוא כן רעיון, נכון. כאילו, טוב, הלאה. דרשה רבך בר יעקב בפפוניה, הוא דרש ככה שהשטן התכוון לשם שמיים, את השטן נשקי לקרי. השטן בא ונשק אותו על הרגליים. שהוא לימד עליו זכות. כתוב בפסוק, בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו. אמר רבא, אז רבא מדייק, בשפתיו לא חטא, בליבו חטא, בדיבור הוא לא חטא. עכשיו, אנחנו נראה פה מחלוקת, הרבה מילים קשות שאיוב אומר כלפי שמיה, יהיה פה דיון בגמרא על מי הוא מדבר. הוא מדבר כלפי קונו או כלפי השטן. אז רבא אומר, איוב לא אמר מילה אחת לא בסדר. הוא לא חטא בשפתיו, בליבו היה לו קשה. מייקה אמר, מה הלך בלב של איוב? אנחנו רואים שבליבו הוא כן חטא. אז בליבו הוא אמר, ארץ ניתנה ביד רשע, פני שופטיה יחסה, אם לא יפה מי הוא. מה זאת אומרת? הוא אומר, איך ארץ ניתנה ביד רשע? אומר, מה השליטה הזו פה? ארץ ניתנה ביד רשע, פני שופטיה יחסה, אם לא יפה עם הקדוש ברוך הוא לא עשה ככה, אז מי הוא? מי גורם את זה? אמר רבא, ביקש איוב להפוך קערה על פיה. עכשיו, הגמרא פה תסביר. כי בואו נסיים את הקטע, ואז נחזור ונסביר שורה שורה. בסדר? כי פשוט המשפט הזה רציני נע ביד רשע, למה שאני אומר לכם מה שהגמרא? זאת אומרת, בואו נקרא את זה בגמרא, ואז נחזור שלב שלב פה ונסביר. אז אנחנו רואים, איוב חטא בלבבו, שהוא אמר, ארץ ניתנה ביד רשע. אומר רבא, ביקש איוב להפוך את הקערה על פיה, שבפשטות כוונה היא לעקור את הכבוד של הקדוש ברוך הוא, כן חירף וגידף. אמר לאביי, לא דיבר איוב אלא כנגד השטן. כתנאי, זה מקביל למחלוקת תנאים, ארץ ניתנה ביד רשע, רבי אליעזר אומר, ביקש איוב להפוך קערה על פיה, לקח את הכבוד מהקדוש ברוך הוא, לחרף ולגדף. אמר לו רבי יהושע, לא דיבר איוב אלא כלפי שטן. הוא לא דיבר נגד הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת להפוך קערה על פיה? אז פשט הפשוט, יש לך קערה, מחזיקה את המרק, אתה הופך את זה, אתה אומר, כבר לא מחזיקה את המרק. עד כה, כולם יודעים, הקדוש ברוך הוא שולט בעולם, היא אומר, לא, נהפוך על פיה. יש פה גרם מאוד מאוד יפה. הגרם אומר, היה מלך שכולם ידעו שעל כל דבר קטן הוא מעניש באופן כבד. אז היה לו שר, היה לו עבד שבא עם קערת מרק. בדרך, תיסף טיפה מהמרק, העבד ידע, זהו, האדון הולך להכניס לי איזה מכות אני אקבל, לקח את הקערה, פחד פנה. המלך רואה אותו, אמר לו, מה פשט? אז העבד אמר, שמע, רציתי לכבד את אדוני המלך. אני ידעתי ברגע שבדרך אליך תיסף לי טיפה אחת, שאני הולך לחטוף ממך עונש חמור. לא רציתי שיאמרו שאתה המלך החזר שמעניש עונש חמור על טיפה, אמרתי, אני כבר אשפוך את הכל. המלך לא העניש אותו. הוא אמר, בסדר, חסת על כבודי, תשובה חכמה, בסדר. הגרא אומר, זה משל שכבר היה ידוע בימי הגמרא. אז הגרא פה הופך את הסוגיה על פניה. הגרא אומר, כשאנחנו אומרים שאיוב ביקש להפוך את הקערה על פניה, מה שרבא אומר זה שאיוב כן חירף, איוב אמר, אני סובב, כל העולם רואה אותי סובב, כולם רואים אותי בשיא הסבל אחרי כל הצפצות שחייתי. זה חילול השם. אני אדאג לכך שלא יהיה פה חילול השם. זה ככה גם מסביר. יש פה קושי מאוד עמוק בפשט הזה, כי הרי חלק מהטענה באזור פרק י' ד' דבר של החברים של איוב,
כתוב בכל זאת לא חטא איוב בפיו.
זה בהתחלה.
מה זה בהתחלה?
זה בפרק ג', זה לא אומר לך מה יהיה פרק ד' ה' ו' ז' ח' פרק י' עד פרק ל' ת', זה לא יודע. אז זה בדיוק השאלה. טוב, זה גם כן נבין יותר טוב בשורות הבאות, מה היה הטענה של איוב. איך רבא, שאומר שאיוב התכוון להפוך את הקערה על פניה, מה רבא מסביר? הקושי פה הוא שבפשט הפסוקים החברים של איוב טוענים לו, אתה חטאת, אחד מהחטאים שלה, שאתה גורם לאנשים לחטוא. אתה אומר, לא מגיע לי, לא מגיע לי, אז לדין ולטיין. אם לא מגיע לך, אז זה בעצמו יגרום לאנשים לחטוא. אומרת הגמרא, על דעתך כי לא ירשע ואין מידך מציל. אילו היית רוצה, איוב אומר, לא הייתי עושה מעשה רשע, אף אחד לא יכול למלט ממך, אתה שולט, אתה בורא את האדם. אמר רבא, ביקש איוב לפתור את כל העולם כולו מן הדין. איוב טען, אתה לא יכול להאשים אותנו, יש גנים, יש נטיות, יש פסיכולוגיות, יש כימיקלים, כל אחד יש לו את הנטייה שלו. ממילא אמר לפניו, ריבונו של עולם, ברת השור, פרסותיו סדוקות, ברת החמור, פרסותיו קלוטות, כל בריאה מבחינה פיזית יש לה את הצורה. בראת גן עדן, בראת גיהנום, בראת צדיקים, בראת רשעים. אתה בראת אדם עם נטיות להיות רוצח, אתה בראת אדם עם נטיות להיות צדיק. אז איוב אומר, מה? איוב אומר כלפי שמיה, על דעתך כי לא הרשע, זה בשליטתך ריבונו של עולם, אם אני הרשע או אם אני לא אהיה. זה הכל, אתה יכולת לברוא אותי צדיק, וממילא איוב אומר כלפי הקדוש ברוך הוא, ואין מידך מציל. מה? מי מעכב על ידך? יש מישהו שמעכב ממך לעשות אותי צדיק? ומה יעדו לחברי די איוב? אז מה החברים עונים לו? הפתת הפרירה, הם אומרים לו, אתה עם הגישה הזאת תגרום שאף אחד לא יראה אלוקים ותגרה שיחה לפני יד. ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו תורת תבלין. התשובה, אתה צודק. הקדוש ברוך הוא ברא אנשים עם נטיות להיות רשעים, אבל הוא נתן להם את התרופה, הוא נתן להם את היכולת למתן את זה. אין כזה תשובה, יש לי נטייה, נכון? לכל אדם יש נטיות. זה לא, כשאנשים טענו שזה נגד התורה לומר שלבנם יש נטייה לכל מיני דברים שהם אסורים. אני אמרתי, זה לא נכון. זה לא סותר את התורה. יכול להיות שהמדע צודק, יכול להיות שלא יבטאו. היום כבר יודעים שיבטאו את המחקר. כל המחקר היו, זה היה מגמתי. פסיכולוגים עצמם מודים לזה. אבל גם אילו המחקר הוא היה אמת, זה לא משנה. אז מה? בראתי תורה, תבין. דרש רבה, מהי דכתיב? ברכת עובד עליי תבוא ולב על מנה ארנין. עכשיו הגמרא עוברת לדון בשבחים של איוב. איוב צוען, תשמעו איזה צדק אני עשיתי. חלק מהדברים הגמרא תצדיק את איוב, חלק מהדברים הגמרא תאמר, עם כל הכבוד לאיוב, הוא לא עמד כמו שהוא היה צריך. ברכת עובד עליי תבוא, מלמד שהיה גוזל שדה מיתומים ומשביחה ומחזירה להם. ברכת עובד, הכוונה מי שחשב שהוא איבד את השדה, אני הייתי דואג כך שהשדה תשביח ואז מחזיר לו את זה. יש פה דיון בין המפרשים, האם הוא בפועל לקח את זה, או הם חשבו שהוא לקח את זה, או הם לא חשבו שהוא לקח את זה. הרי יש איסור לגזול גם על דעת להחזיר, איך איוב משתבח בזה, אז יש כל מיני תירוצים שמנסים ליישב, איך, מה הפשט פה. ולב אלמנה עונין דקול היחדה ואלמנה דלא אבו נסבילה, כל מקום שאלמנה שאף אחד לא רוצה להתחתן איתה, הוועז אלשד אל שמי אלובה, הוא היה אומר, היא בת משפחה שלי, היה מטפל בה, כולם היו שומעים שקשורה לאיוב, חשבו שהיא משפחה, ואבו נסבילה, אז כולם רוצים להתחתן עם רוטשיל, שומעים שלרוטשיל יש אחות אלמנה, אז כולם רוצים אחר כך מתראה שהיא לא אחות שלו, בסדר. הפסוק אומר, לוש הכל ישקל לך הסיבה ועטיב מאוזניים יישאו יחד. אומר, ריבונו של עולם, אם רק היו יכולים לשקול את הכעס שלי והיו מודדים במה אני צודק ומה אני לא צודק, אמר רב אפרה לפומי די איוב. רב אמר, מגיע להכניס אפר לפה של איוב, הוא דיבר כמו הנחש פה, חברות הכלפי שמיה, מה? הקדוש ברוך הוא חבר שלך שאתה אומר, ריבונו של עולם, אם רק היו מודדים אותי, היו רואים אם אני צודק או אתה. לו יש בינינו מוכיח ישת ידו על שנינו, אם רק היה מישהו שהיה יכול לשבת בדין ביני ובינך, הקדוש ברוך הוא איוב אומר. אמר רב אפרה לפומי די איוב, רב אמר שוב, צריך לשים אפר בפה שלו. כלום ישבת שמוכיח קרבו, כך הוא מדבר כלפי שמיה.
כי הוא צודק.
גם אם הוא צודק.
למה? אם הוא צודק, יש לו
זכות
לדבר.
לא, זה בדיוק הנקודה. גם אם אתה צודק, עבד לא מדבר ככה לפני רב. זה בדיוק הנקודה. איוב ודאי שלא שהוא צודק. הטענה היא לא על איוב שהוא חושב שהוא צודק בשלב הזה. בשלב הזה הטענה היא איך אתה מדבר כלפי שמיים. היה חבר כנסת לפני שלושה שבועות שהתבטא נגד רב הצבא. כתבתי לו מכתב, ובסוף המכתב אמרתי לו, שמע, על כל מה שאתה אומר אני יכול להסכים איתך. אני לא מבין איך אתה מדבר ככה על רב. כל השאר יש מקום לדון. אז הוא כתב לי תשובה. והוא לא התייחס לשאלה הזאת. אני אומר, גם בשורה התחתונה, אין לי, אתה מדבר. אני מדבר לרבונו של עולם. הטיעון פה הוא לא האם הוא צודק או לא צודק.
אז אפשר לדבר איתם?
יש צורה לדבר. איך מדברים?
מה אפשר לדבר
בתיונה? או, זה הגמרא בעמוד ב' תאמר, לא תופסים אדם על צערו. בשורה התחתונה, הגמרא אומר, במי, הגמרא תאמר, איוב לא נענש על איך שהוא דיבר, כי בן אדם במצב צער לא מענישים אותו על איך שהוא מדבר.
כלומר, זה גם לא עשה כלום. כלומר,
צערו בא בחינם. זו השאלה של ספר איוב. יפה, ספר. על זה הספר מתמקד.
יש
הגמרא פה באה מצידנו. כשאנחנו קוראים ספר איוב, אנחנו צריכים לשים לב. איוב פה מדבר בצורה חצופה כלפי שמיים. זה שאיוב בסוף לא יענש על זה, בסדר, נכון? לא תופסים בן אדם על שעת צערו. החברים שלו יותר נענשים על מה שהם אמרו מאשר מה שהוא אומר. זה נקודה אחרת, אבל אנחנו כקוראים של איוב צריכים לשים לב, יש פה חוצפה. איוב אומר על עצמו, ברית קראתי לעיניי ומה אתבונן על בתולה. אני דואג לכך לא להסתכל אפילו על בחורה בתולה, כי מי אמר שאני אתחתן איתה בסוף? אז אני לא מסתכל. אמר רבה, ופה יש מחלוקת האם גורסים את זה אף אחד לפומי די איוב, כי הרי בעצם מה הוא עשה לא בסדר, יש מישהו יותר טוב. הוא באחניתה. איוב הקפיד לא להסתכל על נשים אחרות, כי הוא אמר מי אמר שאני אתחתן איתם. אברהם אפילו בדידי לא הסתכל. אברהם אבינו, הוא היה כל כך צנוע, הוא אף פעם לא בילה זמן בלהסתכל על היופי של שרה. תכתיב שרי כתוב, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה. בכלל זה מעיקר לא הווה ידענה. אברהם אומר לאשתו אחרי שכבר עשרות שנים הם יחד, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה. עד עכשיו הוא לא ידע, עכשיו הוא שם לב. אז זאת אומרת, אברהם היה יותר צנוע מאיוב. איוב אומר, אני לא מסתכל על אף אישה אחרת. אברהם אפילו על אשתו, הוא ראה אותה, אסור לאדם לקדש אשתו לפני שיראה אותה, הוא לא הסתכל עליה. או שהוא לא היה צריך לראות אותה, כי הוא ידע שהוא אף פעם לא הסתכל עליה. אז ממילא הוא גם לא היה צריך לראות. אומרת הגמרא, כתוב, קלה ענן וילך, כן יורד שאול לא יעלה, כמו שהענן נעלם, ככה מי שיורד לקבר לא הולך חזרה. יש 10 שמות לקבר, אחד מהם זה שאול. אמר רבא, מכאן שכפר איוב בתחיית המתים. אז זה גם כן, צריך דיון. מה זאת אומרת כפר? כפר משמה שזה משהו שהוא היה אמור לדעת והוא כפר בו. איוב יהודי, אני מבין, כל הסוגיה הזו משמה שאיוב יהודי. כל... בנו מחלוקת, מתי הוא היה. הסוגיה פה, לי היה מאוד נראה שהסוגיה הנוקטת שהוא יהודי. אומרת הגמרא... מה הוא צריך להאמין בתחיית המתים?
מה זה קשור? הוא חייב להיות יהודי שלי, לכל
הולך פה. כתירה משמע שהוא ידע, האמין בכפר, ושזה טענה עליו שהוא כפר. גוי צריך להאמין בתחיית המתים? תראה, לאורך כל הדרך. טוב.
למה זה אומר שחייב, אני לא מבין שכאילו שבגלל שהוא כפר, זה אומר שהוא חייב להיות כאילו חלק מהמצווה הזאת, זה חלק מהדבר הזה. זה איזשהו ידיעה כזאת. ידיעה שאם יש או אין.
אם אתה אומר, גם התשובה שלהם שהקדוש הוא ברא לו תורת תבלין, זה גם נשמע שהוא היה יהודי, שזה הגמרא נוקטת זה בימי השופטים. יש פה כמה נקודות בסוגיה. היו לי 2-3, אני חושב שהיה עוד נקודה שהמשמע שזה היה שהוא היה יהודי, שהגמרא פה נוקטת שהוא היה יהודי. אומרת הגמרא, אשר, כן, אתם איתי?
כן,
אשר בשערה ישופני ברבף צעי חינם. אמר רבה, איוב בשערה חרס. איוב אמר, באה שערה, כנראה בלבלה את הדברים בשמיים, בגלל זה ישובני, הקדוש ברוך הוא כאילו גומר אותי, וירבח צעי חינם. אז כשהוא חירף, הוא ייחס לשמיים שערה. איוב בשערה חירף, ובשערה ישיבו, בשערה חירף, דכתיב אשר בשערה ישובני. אמר לפניו ריבונו של עולם, אמר לפניו, ריבונו של עולם, שם הרוח שערה עברה לפניך ונתחלף לך בין איוב לאויב, אולי היה בלבול שם במערכות למעלה. טעות כתיב. חשבו שאני אויב, אז בגלל זה יוצאים נגדי. אז הקדוש ברוך הוא עונה לו, בשערה ישיבו, דכתיב. ויען השם את... בסוף, כשסוף סוף איוב זוכה לתשובה, ויען השם את איוב מן השערה ויומר. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו עכשיו, הגמרא תצטט, משפטים מהתשובה של הקדוש ברוך הוא לאיוב. אחד, אזור נח כגבר חלציך ואשלחה ותודיעני. והודיעני, סליחה. אמר לו, הרבה נימין פרצי באדם. וכל נימה ונימה, כל שערה של האדם, בראתי לה גומה בפני עצמה. יש את החור שהשערה יוצאת ממנה. שלא יהיו שתיים יונקות מגומה אחת, שאלמלא, אם יוד שאלמלא זה אילו כן, שאלמלא שתיים יונקות מגומה אחת, מחשיכות מאור עיניו של אדם. זה המזיק לאדם. בין גומה לגומה לא נית...
שערות עבודות באותה גומה?
כן.
אבל הם כן או לא?
אז כנראה שמדובר פה על גומה משהו אחר ממה שאנחנו חושבים זה גומה. אני לא יודע.
לא, אני... ראית שתי
שערות
יוצאות מאותו מקום?
כתוב ששתיים יוצאות מאותו מקום. כתוב במשנה בפרה אדומה. כתוב במשנה ששניים יוצאות מגומה אחת, כנראה שיש גומות. זה הערה נכונה. כאילו במשנה כתוב שניים מגומה אחת, כנראה שזה גומות אחרות. אני חשבתי שהכוונה היא כשאתה תולש שערה, יש לה כזה דבר שיונקת ממנה. כן, לבן כזה. אז אני חשבתי שאולי זה הכוונה. אני לא בטוח, כי אתה צודק, כתוב במשנה. לא יודע. לא יודע. אני לא יודע מה היה קורה עם שתיים יוצאות מגומה אחת. לא, אז כנראה שהגומה היא לא הגומות שאנחנו רואים. כאילו, המשנה כשהיא דנה, היא דנה בגומות שאתה רואה, מה שנראה לעין. שני שערות יוצאות מגומה אחת או לא יוצאות מגומה אחת. כשהיא דנה בשערות לבנות או חומות, גם במצורע וגם בפרה אדומה. אז במשנה כתוב שיש שני שערות. אולי זה בבהמה, אני לא יודע אם בבני אדם יש את זה. כן, כי המשנה בצרה. לא יודע. כנראה צריך לומר פה שזה גומות אחרות. אני לא יודע.
איזה ביגועים, הדברים האלה.
לא יודע.
גוף שלהם זה לא גוף
שלי. טוב. בסדר. לא יודע מה פה פשט. שילמנה שתיים יונקות מגומה אחת, בגלל הלשון יונקות, אסף, בגלל זה אני חשבתי שדובר על היסוד, כשאתה תולש שערה, אז יש את הדבר שיונקת ממנה. חשבתי אולי זה הפשט. טוב, נרוץ. בין גומה לגומה לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי. הקדוש ברוך הוא אומר לאיוב, כן? מי פילג לשטף תעלה? הפשט אומר את הגמרא, הרבה טיפים בראתי באבין, יש הרבה טיפות מים. וכל טיפה וטיפה בראתי לדפוס בפני עצמה, כדי שלא יהיו שתי טיפים יוצאות מדפוס אחד. שאלמלא, שאילו כן היו יוצאות שתי טיפים יוצאות מדפוס אחד, מטשטשות את הארץ, היה מזיג לאדמה. מטשטשות רש"י אומר, עושות את הארץ כטיט, ואינה מוציאה פירות. בין טיפה לטיפה לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי. מאי משמע דהי תעלה לישנה דדפוס. אז הוא אומר, איך אתה יודע שזה הפשט? אמר רבא בר שילא דכתיב, הפסוק אומר במלכים, ויעש תעלה כבית שתיים זרע סביב למזבח. זה בסיפור של אליהו בר כרמל. אז אתה רואה שזה לשון דפוס. כתוב בפסוק, המשך של אותו פסוק, של מי פילג לשטף תעלה ודרך לחזיז קולות. אז אומרת הגמרא, הרבה קולות בראתי באבים, וכל קול וקול בראתי לו שביל בפני עצמו, כדי שלא יהיו שתי קולות יוצאות משביל אחד. שאלמלא, שאילו כן היו יוצאות שתי קולות יוצאות משביל אחד, מחריבים את כל העולם. בין קול לקול לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי. אז כל זה זגת, אנחנו לא יודעים מה הגמרא התכוונה בדיוק, שלכל טיפת מים יש דפוס של עצמה, שלכל קול יש את הדרך שלו, לא יודע. אני חיפשתי חברה, אבל לקחתי את הזמן לחפש פה, בעין יעקב, לחפש פשטים. לא יצא לי משהו מוגדר, לא יודע. אומרת הגמרא...
יש בגמרות האלה של המטיבטה ואלה שמה
חייר הזמן. כן?
כן.
כי בדקתי בשוטנשטיין.
מטיבטה, יש במטיבטה, שם שמה חבל הזמן.
על הגלטות, טוב, נדע לפעם הבאה. אומרת הגמרא, הידעת הקדוש ברוך הוא שואל את איוב. אתה כל כך מקשה, פה בעצם כל הפרק הזה זה קושיות לאיוב. זה מה, הקושי בפרק. הקדוש ברוך הוא בעצם שואל אותו, מה אתה יודע איוב? אתה שואל עליי כל כך הרבה קושיות כאילו אתה מבין משהו בעולם. וכל הפרק זה שאלות. זה בעצם התשובה של הקדוש ברוך הוא זה שאלות. האם אתה יודע את זה, האם אתה יודע את זה, האם אתה יודע את זה? זה הקושי להבין, אז מה הקדוש ברוך הוא ענה לו בעצם? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא מבין. אוקיי, אז מה הפשט? אני לא מבין, יופי. אז התשובה היא, אתה לא מבין. זה הקושי פה, זה הקושי באיוב, במסקנה של איוב. אחד מהתשובות זה שאיוב כפר בתחילת המתים. הקושי להבין את העולם הזה זה כשאני מסתכל לעולם כדבר סגור. ברגע שאני מבין שזה רק ההתחלה העולם הזה, אז אני יותר יכול להבין את דרכי השם. אומר, אומר הפסוק, הידעת את לדת יעלה סלה, חולל הילו תשמור. יעלה זו, שוב, על איזה יעלה מדובר, אני לא יודע, הגמרא מתארת מציאות שאנחנו לא מכירים. יעלה זו אכזרית על בניה, בשעה שקורעת ללדת, עולה לראש ההר, כדי שיפול ממנה וימות. זה הכוונה שלה עם העובר שלה. ואני מזמין לנשר שמקבלו בכנפיו ומניחו לפניה, ואז היא מטפלת בו. ולמלא מקדים רגע אחד, או מתאחר רגע אחד, מיד מת. בין רגע לרגע לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי. בבול ברגע הנכון אני שולח את, את הנשר לתפוס אותו. כתוב בסוף הפסוק, חולל איילות תשמור, איילה זו רחמת צר. בשעה שקורעת ללדת, אני מזמין לדרקון, איזשהו שהוא נחש, שמרקישה בבית הרחם ומתרפא ממולדה. בדיוק בזמן הנכון, ככה היא מצליחה ללדת. ולמלא מקדים רגע אחד, או מאחר רגע אחד, מיד מתה. בין רגע לרגע לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי, אנחנו יכולים להוסיף. בזמן זה אנחנו יודעים שהתינוק, כל הזמן שהוא בתוך הרחם, לא נושם דרך הפה. הוא יוצא מהרחם, יש בדיוק את השנייה שזה מתחלף בין לנשום ולקבל תזונה מהאחות הטבור, לרגע שהוא יצא החוצה מתחיל לנשום. מה הסוויץ' הזה? עד היום הרופאים, הרפואה מתפלת מזה, שהעובר יודע בדיוק באיזה רגע לעשות את הסוויץ' כשהוא יוצא להתחיל לנשום מהפה. נו, זה דוגמה של המדע של היום. אומרת הגמרא ממשיכה, הסיום של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, איוב לא בדעת ידבר ודבריו לא בהשכיל. אמר רבא, מכאן שאין אדם נתפס בשעת צער. הוא לא צודק, אבל בכל זאת, הקדוש ברוך הוא לא חייב אותו. לא הגיע לו ייסורין על איך שהוא דיבר. לא בדעת ידבר. אנחנו לא... זה כאילו, פה אנחנו רואים את הטענה שהיה לו זמן שהוא לא בדעת. אבל אנחנו רואים שזה על דיבור ולא על מעשה. אבל אנחנו לא, זה יסוד חשוב. הרב פיינשטיין אמר את זה, שזה היהדות לא נותנת אי שפיות זמנית על מעשה של עזק לאדם אחר. אי שפיות זה רק מי שמזיק לעצמו. מי שמזיק לאחר, אנחנו אומרים הוא רשע.
בכלל זה גם עולה דברים אם ככה.
או, אז אולי. זה אולי כן. אנחנו רואים שאיוב באמת נכנס בחברים שלו. אומרת הגמרא, פה אם אנחנו גורסים את הערת ביניים, כאילו דיברתם עליי נכונה כעבדי איוב, אז זאת אומרת שעל החברים כן היה לקדוש ברוך הוא טענה. אבל בסדר, זה בסוגריים. הלאה. כתוב ששלושת ראי איוב, וישמעו שלושת ראי איוב את כל הרע הזאת הבאו עליו, ויבואו איש ממקומו, כל אחד ממקום אחר בעולם. אליפז התימני עובד זה התשוחי וצופר נעמתי, ויוועדו יחדיו לבוא לנוד לו ולנחמו. מה יוועדו יחדיו? אמר רבי יהודה אמרה ולמד שנכנסו כולם בשער אחד. וטענה, בין כל אחד ואחד 300 פרסה. שיעה. מה?
שיעה.
לא הבנתי.
לקושיה.
כן. מנעבו ידי. איך הם בכלל ידועים? כולם באים דרך שער אחד, איך כל אחד ידע מהשני, ואיך הם בכלל ידעו מה הולך לאיוב? היא כדאם כלילה אבל הוא. שהיה להם איזשהו כתר שהיה עליו שלושה פרצופים, וזה היה איזשהו כישוף, כשהם הסתכלו על הפרצוף, הם יכלו לדעת מה קורה, הם ראו את הפרצוף של איוב ככה משתנה, הם הבינו שמשהו בעיה. והיא כדאם אילן היה ולא, היה להם איזשהו אילן שגם כן, וכיוון דקם שברגע שזה התחיל לחמוש, אבו ידה הם ידעו שזה סימן, זה איזשהו קישוב, על ידי זה הם ראו שיש בעיה אצל איוב וכולם יערו לבוא לה. אמר רב היינו דם ראין ש... איך אברה... איזה
דם ראה היה שאיוב לא היה...
שהוא לא היה יהודי.
לא היה יהודי.
אבל הם לא היו יהודים, והיא מה? יכול להיות שהוא היה יהודי והם לא.
זה איך הם... חלק מהקישוף הזה גם, הרי לא?
הוא לא, הם עשו את הקישוף עליו. לא כתוב שלא היה, אלא הם היה. אומרת הגמרא, זה מה שאנשים אומרים, איך אברה כחברי דה איוב עם התותה... או שאם אין לאדם מישהו שאוהב אותו, כמו החברים של איוב, שבאים ויושבים ומנסים לעזור לו, והוא מקלל אותם ומנסים לעזור לו, או מוות, אחד או השני. טוב, אומרת הגמרא, שימו לב, זה החברים, לא כתוב אשתו. אשתו זה קשר אחר, חברים זה קשר אחר. כתוב בפסוק, ויהי כי יחל האדם לרוב על פני אדם, ובנות יולדו להם. רבי יוחנן אמר, מה זאת אומרת כי יחל האדם לרוב? רבייה באה לעולם. כשנולדה בת, אז יש את הפוטנציאל לרבייה. ריש לקיש אמר, מריבה באה לעולם. באו בנות, יש מריבה, כל אחד רוצה את הבת היפה, וזה מה שקרה. אמר לריש לקיש רבי יוחנן, לדידך דאמרת רבייה באה לעולם, אם אתה אומר שכי יחל האדם לרוב, הכוונה היא שהבנות שיולדו להם הם פוטנציאל לרבייה, מפני מה לא נכפלו בנותיו של איוב. אם בת זה כל כך ברכה לרבייה, כשאיוב קיבל פי שתיים ברכה, כתוב שהיה לו הרבה בנים, לא כתוב שהיה לו פי שתיים בנות, למה? אמר לו, ני זה לא נכפלו בשנות, אבל נכפלו ביופי, תכתיב. ויהי לו שבעה בנים ושלוש בנות, ויקרא שם אחת ימימה, ושם שנית קציעה, ושם השלישית קרן הפוך. ימימה שהייתה דומה ליום, קציעה שהיה ריחה נודף כקציעה, שזה בושם הכי יפה. קרן הפוך, אמרי דבי רבי, שאלה שדומה לקרנה דקרש, דקרש או דקרש, שזה בושם, שזה הקרן שלו נהיה חשוך, נהיה שחור, מחייכו עליו מערבה, קרן דקרש לקוטי, זה ליקוי, מה, זה שבח, אלא אמר אחיסה, כי קרומצה דרישקה במיני, זה סוג בוסם הכי טוב במינו, שנאמר, כי תקרי ופוך, אז קרן הפוך זה כמו כי תקרי ופוך, שזה ציור של בוסם. רבי שמעון ברבי ילדה לברטה, הבן של רבי רבי שמעון, נולדה לו בת, הווה ככה לשתי התי, הוא הצטר, אוי, יש לי בת, מה נעשה? אמר ליהוע, אז רבי אמר לו, רבייה באה לעולם, מה אתה מצטער? זה הפוטנציאל, צריך בנות, זה המשך של העולם, זה רבייה. אמר לי, בר כפרה, תנחומין של הבל מחמך אבוך. אז בר כפרה אומר לו, סתם אבא שלך רצה לפייס אותך, זה לא תנחומין, תתנן, הרי המשנה אומרת, אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות, אלא אשרי למי שבניו זכרים, אוי למי שבניו נקבות. אי אפשר לעולם בלא בסם ובלא בורסי. אשרי מישהו מענותו בוסמי, אוי למישהו מענותו בורסי. יש כל מיני אומנויות בעולם. אנשים צריכים את הבורסי, זה נכון. בן אדם יכול לחיות בלי בסמים, אבל הוא חייב את הנעליים, הוא חייב את הבורסי, את המאבד אורות. אבל מה? כל אדם שנכנס למאבד אורות יודע שמצריך שם, הוא לא שמח עם זה. בן אדם שנכנס לבסם, הוא אומר, או יופי, אני נכנס לירח טוב. מה יותר בסיסי לקיום העולם? האור. האור זה מה שאתה הולך עליו. מה אדם יותר נהנה ומשבח? הבורסי. אדם שיש לו בנים, יש לו, העבודה של הבן זה תפקיד שכולם מכירים ומשבחים. העבודה של הבת זה דבר שכולם דוחים עליו, שוב צריך לעשות, שוב צריך לעשות. מה אישה עושה בחיים? מנקה את הבית, מבלגנים שוב, מכינה אוכל, אוכלים שוב, עושה כביסה, מלחלכים שוב. זה עבודה שהכי נצרכת, יותר משל הגבר, אבל זה עבודה שלא מעריכים. ככה האישה בעולם הזה יש את העבודה שהיא כמו הבורסי. זה דבר שלא, לא, אף אחד לא אומר יופי, אני הולך לבורסי לקנות נעליים. אני אומר, יופי, אני הולך לקנות בוסם. מבחינת קיום העולם זה רבייה. מבחינת התענוג בשורה התחתונה, בניך עדיין לך לבית הכנסת, בניך, בכל זאת זה השבח. אבל זה לא היעילות. כתנאי, בשם ברכת אברהם בכל, מי בכל, רבי מאיר אומר שלא הייתה לו בת. רבי יהודה אומר שהייתה לו בת. כן? אותו מחלוקת. האם בת מולידה קטטה או בת מולידה ברכה? אחרים אומרים, בת הייתה לו לאברהם, ובכל שמה. השם ברכת אברהם בכל, בילדה שקוראים לה בכל. רבי עזרא המודעי אומר, הצטגנונית, נינות הייתה בליבו של אברהם אבינו, והוא ידע לקרוא בכוכבים, שכל מלכי מזרח ומערב משכימים לפתחו להתייעץ איתו מה הולך להיות. וזה למה שהיה כל כך משוכנע, שלא יהיו לו ילדים, כי הוא ידע להבין בכוכבים. רבי שמעון בן יוחאי אומר, הצטגנינות הייתה בליבו, הוא ידע להבין טוב טוב בכוכבים. ואז יותר מובן מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, צא מהצטגננות שלך, יפה אתה מבין, אתה מייעץ לכולם, אבל שלך לא, בהצטגננות שלך, אברהם לא מוליד, אברהם כן מוליד. היה לו סיבה להאמין בהצטגננות, הוא הצליח וייעץ לכולם. רב שמעון בן יוחאי אומר, אבן טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא. בן אדם לא ידע להאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז בצווארו של אברהם אבינו הוא ידע להסביר, לשכנע, היה לו מכון מאיר, אש התורה, אור שמח, ידע להסביר לכולם, כל חולה באמונות ודעות, ידע אברהם היה מרפא, הוא רק היה נותן נאום אחד, אנשים היו מבינים. ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם, תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל החמה. זה הדבר שמרפא את האנשים בפשט, תרופה פשוטה, בעומק, תרופה באמונות ודעות, שהוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור. נכון? בקצה השמיים מוצאו, אין מילים, נכון? אנחנו רואים בטילים כל שבת.
הבנתי כלום שמעת עכשיו, כל הלגת פסוקים האלה.
אין עומר ואין דברים בלי נשמע כעולם. בכל הארץ יצא קווה מובצת בין מיליהם. אין אדם מסתכל על השמש, מהשמש הוא יכול להכיר את בורו. עד שכל עוד שאברהם היה בחיים, אז אברהם לימד. אז אמרנו, העומק הפשט, לפי הרמב״ם, שפה לא מדובר על בריאות, פה מדובר על אמונות ודעות. אמונות ודעות, סביב צווארו של אברהם, אברהם היה מדבר ומסביר לאנשים את ההיגיון בזה שיש אלוקים אחד. מה קרה כשאברהם מת, הקדוש ברוך הוא תלה את זה בחמה. זה המזמור שאנחנו רואים בשבת, בקצה תבל מיליהם. השמש לא מדברת, ובקצה תבל מיליהם, המילים של השם שבקצה תבל. איך? על ידי זה שבן אדם מסתכל לשמיים, מסתכל על השמש, מסתכל על הטבע, מכוח הטבע הוא אמור להכיר את מה שאברהם אבינו היה יכול ללמד אותנו בדיבור שלו. אמר רב מאיה, מה?
שגם הוא הכיר את זה בעצם מהשמש.
זה לא כתוב. אמר רב מאיה, אני שומע, היינו דאמרין שאיד ליומה, איד לקצירה,
זה כתוב במדרש.
מסכים. כשהשמש עולה, אז, אבל יש מקום לדון. מה השתנה כשהוא מת? למה עד שהוא חי, כל עוד שהוא חי, כל העולם לא ראה את זה מהשמש, ומאז שהוא מת כן ראה את זה בשמש. זה למה שאני אומר, יש מקום לדון פה. אומרת הגמרא, זה מה שאנשים אומרים, כשהיום מתעורר, כשהשמש הולכת לגובה, כשהשמש זורחת, אז גם החולה עולה, כי השמש מועילה לחולה. דבר אחר, שלא מרד עשיו בימיו, מה זאת אומרת השם ברך אותו בכל? שלא היה לו תגמת נפש, שעשיו הנכד שלו ימרוד בימיו. דבר אחר, שעשה ישמעאל תשובה בימיו. אומרת הגמרא, שלא מרד עשיו בימיו מן אלן, תכתיב, ואיכו עשיו מן השדה והוא עייף. ותנא, אותו היום שעשיו בא מן השדה והוא עייף, נפטר אברהם אבינו ועשה יעקב אבינו תבשיל של עדשים לנחם את יצחק אביו. ומה ישנה של עדשים? אמרי במערב המשמד רבא בר מערי, מה עדשה זו אין לה פה, אין סדק בעדשה, אף אבל אין לו פה, שלא ידבר. אנחנו רואים מאיוב, יש זמן שצר, לא נתפס הצרו, אבל עדיף שלא ידבר. דבר אחר, מה עדשה זו מגולגלת, אף אבלות מגלגלת ומחזרת על באי העולם, זה טבעי. מהי בעיניי? הוא יקה בעיניי לנחומי בבי. הביצה לא מתגלגלת יפה, אז זה לא נותן את המסר הזה, זה לא בדיוק עגול, אז אם הכוונה היא שזה אין לה פה, אז הביצה היא טובה. אם הכוונה היא שמתגלגלת, זה לא טוב. אמר רבי יוחנן, חמש עבירות עבר אותו הרשע עשיו באותו היום. כתוב, ויבוא עשיו מן השדה בו עייף. מה הוא עשה? בנער המאורסה, והרג את הנפש, וכפר בעיקר, וכפר בתחיית המתים, ושט את הבכורה. בנער המאורסה, כתיב אחר ויבוא עשיו מן השדה, וכתיבתם כי בשדה מצאה, השדה שדה. הרג את הנפש, כתיב אחר עייף, וכתיבתם, אוי נא לי כי עייפה נפשי להורגים. וכפר בעיקר, כתיב אחר למה זה לי בכורה, וכתיבתם זה כלי ואנדהו. וכפר בתחיית המתים, וכתיב, הנה אנוכי הולך למות, אז למה זה לי? למה זה לי בכורה? זה כלי ואנדהו. הנה אנוכי הולך למות, הוא כפר בתחיית המתים,
לא
אני הולך למות. למה זה לי בכורה? למה זה לי לעבוד את הקדוש ברוך הוא?
זה
כלי ואנדהו, הוא כפר בקדוש ברוך הוא, כשאומר למה זה לי. פה, או שנסיים את העמוד בשתי דקות, או שנסביר את הלימודים האלה. יש אל הרב עובדיה דבר מאוד יפה, אומר, תשמעו, קוראים את הגמרא הזו, אז אתה יכול לומר את זה על כל פסוק בתורה, את הדרשות של הגמרא, מה זה, כל מקום שכתוב, זה אתה תאמר כפר בעיקר. אז הרב עובדיה אומר, זה אחד מהנגות שמהם אנחנו יודעים. חז"ל דרשו במסורת. כשיש לך מסורת, אז אתה יודע, יכול להשליך את הדברים. יש לו סיפור יפה על זה, אבל עדיף לנו להמשיך. בעצם זה לא נובע מהלימודים האלה, זה נובע מהמסורת שלהם, מה היה עם עשיו. אז חבר'ה, יש לנו טרמפ, אז אפשר להרחיב. אז הרב עובדיה אומר, היה להם מסורת להשליך את הדברים האלה. אנחנו רואים הרבה דברים, זה תוספות אומר, בהרבה מקומות, שהיה להם מסורת להשליך דברים מסוימים, והם לא ידעו, המסורת לא תמיד הייתה איפה להשליך. אז היה להם, יש שיטה אחת שאומרת, היה להם מסורת בדיוק מה היה, הם עשו באותו יום בשדה, והם חיפשו מאיפה להוציא את זה, אז הם הסמיכו את זה לזה. יש שיטה שאומרת, היה להם מסורת לדרוש את זה, והשאלה היה על מי לדרוש את זה. אז מי הרשע הכי גדול שהיה לנו בתורה בעצם? זה עשו הרשע. אנחנו, לא יודע, הם הכי גדול, אבל ככה זה נראה. כל הרשעים האחרים הם צאצאיו בעצם במידה זו אחרת, חוץ מאולי לבן ובלעם, יש מקום לדון. אז זה שתי דברים, מגלגלים זכות לזכאי וחובה לחייב, זה שיטה אחת במדרש, שהיה להם מסורת לדרוש, שאלה רק היה על מי, אז השליחו את הכל עליו, והוא נותן לזה משל. היה מחלוקת בין מלך לחכם. המלך שאל אותו למה הוא דרש ככה, אז החכם אמר, אני אסביר לך. המלך יושב עם החכם לסעודה, באמצע הסעודה המלך שם לב שהלך לו לאיבוד, אחת מהטבעות שלו הלכו לו מהיד. אז הוא אומר, תביאו לפני את עבד הקושי. אז מביאים את עבד הקושי, הוא אומר לו, איפה הטבעת שלי? הוא אומר, לא יודע, אדוני המלך. הוא אומר, תביאו מקלות, תתחיל להכות אותו. אז העבד אומר, אני לא יודע. המלך אומר לו, שמע, רק אתה היית פה בחדר איתנו. הלכו לי הטבעות, אני יודע שאתה לקחת לי אותם. זה לא יכול להיות מישהו אחר כך, אתה היית פה. ירביצו לך עד שאתה תודה, מביאים מקלות, ונוסף להתחיל להרביצו עם כל המקלות, החכם אומר לו, רגע, אדוני המלך, למה אתה מכה אותו? המלך אומר לו, שמע, אני יודע שאני פה, אתה פה, המסובים פה, והוא פה. הטבעות נעלמו, במה אני תולה את זה? בוא, מי פה היה לוקח? החכם מוציא את הטבעות מהכיס, אומר, הנה הטבעות, אל תתנו לו מכות. המלך אומר לו, שמע, תסביר לי, מה פשר דבר? הוא אומר, תראה מה אתה עשית. היה לך גניבה, ומי תלית? בוא. למה? אתה אומר, אני מורסק מבו, אני יודע איזה דברים רעים הוא עשה בחיים שלו, אני יודע שאם זה קרה, הוא הגורם. אותו דבר חזל בדרשה של עשיו הרשע. היה להם מסורת לדרוש את הדברים האלה, שמישהו עשה את החמש פעולות האלה באותו יום. זה לא היה מוגדר, הם היה להם מסורת לדרוש. אבל כשצריך לתלות זה במישהו, אז זורקים את הכל על עשיו הרשע. זה הסיפור של רבא בתיה. הלאה. אומרת הגמרא...
איפה הוא מביא את זה?
במוצאי שבת פעם הוא אמרת. בשיעור של מוצאי שבת. אומרת הגמרא, אבל זה, חלק מהמפרשים מביאים את זה כדוגמה למסורת שהיה לחז"ל במדרשים. כי זה מהמדרשים, זה הדוגמה הקלאסית למדרש שלא מוכח. שאנחנו לא רואים שום הכרח לדרשה שחז"ל אומרים לחמש עברות שהוא עשה ביום הזה. יכולנו לדרוש את כל פסוק אחר של שדה ככה וכו'. אלא מה? זה מסורת במדרש. ושת את הבכורה דכתיב והיא לזה סבתא בכורה. ושעשה איש מת תשובה בימיו מנהלן, כי עד רבין אבר חמה ברבוזי, הבויית ויקמד רבה וקמנם ממרעבה. רבה צריך להתנמנם, לא בדיוק ער, לא בדיוק ישן. אמר לרבין אבר חמה ברבוזי, ודאי דאמרית, הוא כל מיטה שיש בגביעה הזו עם מיטתם של צדיקים. אז רבין, אנחנו נראה בסוף הסיפור, מיות צירים, הוא אמר, אתם תמיד אומרים שכשכתוב בתורה והעקבה, אז צדיקים. אמר לאין. שאל אותו והדור המבול, כתוב היגבה חול בשר, מה הם היו צדיקים? אמר לי, ענן גליה והסיפה כאמרינן. המסורת שיש לנו, זה כשכתוב היגבה וייאסף אל עמיו, אז הכוונה היא שהוא היה צדיק. שאת אמרה, והישמעאל, הוא שאל אותו, דכתיב בגביה והסיפה, אז הוא יושב שם וחושב, הדהכי התערבו רבה, רבה התעורר, אמר לו, דרדקי, צעירים, הכי אמר רבי יוחנן, ישמעאל עשה תשובה בחיי אבי, אז זה למה שכתוב היגבה והיאסף. אז רבה נכנס לדיון שלהם, אמר להם, תשמעו, באמת, הוא כן מת כמו צדיק שנאמר, ויקברו אותו יצחק ישמעאל בניו, שיצחק נמנע קודם. אומרת הגמרא, ודין מדרך חוכמתן, ככה שגלו, אולי הפסוק מונה אותם לפי חוכמתן, יצחק היה יותר חכם, אז בגלל זה הפסוק נותן לו את הכבוד הזה. אומרת הגמרא, אלא מעתה ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו, במיתת יצחק, הפסוק מקדים את עשיו. אם הפסוק הולך למנות אותם לפי חוכמתם, מה הייתה מלוכה שגלוהו דרך חוכמתם במיטה של יצחק, שזה מגיע לקבורתו? אלא מדאקדמי אדבורי אדברי. ומדאדברי שמאמינה תשובה אבית בימיו. מזה שעובדים אותו, אנחנו רואים שהוא החשיב אותו. למה הוא החשיב אותו? רואים שעשה תשובה בימי יצחק אביו. בימי אברהם, סליחה, בימי אברהם אביו. עד שאברהם מת, הוא כבר ידע לכבד את יצחק. טוב.
שכוח.